רוצה. קייזי רדיו, נקודה נט. ועכשיו, המקום הכי חם, הכי חם בקצה.
שלום ובוקר טוב, אתם ואתן על המקום הכי חם בקצה, קייזי רדיו נקודה נט, חזרנו. מהשבוע מדי יום רביעי ב-11 בבוקר נהיה כאן עם עוד תוכנית שאפשר להזין לה גם דרך האפליקציה של רדיו הקצה, שלפני הכל תחפשו אותה, תורידו ותתחברו, ואז תעשו סיבוב באתר של המקום הכי חם בגיהנום, והתוכנית אפלה ופלה אחרי כך וכך זמן תהיה גם שם. ומי זה נהיה? עירית דולב, העורכת הראשית ממייסדות המקום הכי חם בגיהנום, המשיכה בדרכה לאתגרים חדשים, אבל היא נמצאת איתנו כאן ברוחה כל הזמן. וכאן באולפן אני, עינת פישביין, והרכש החדש שלנו, עורך דין ברק כהן.
בוקר טוב, עינת.
אתה יכול לעשות גם קצת צעקות וקריאות וחדי קרן. טוב, אני ארים, בסדר.
את הצעקות אני אשמור למקום אחר. פה איתך אני ייהנה מהשידור.
טוב, אז יש לנו המון המון נושאים על הפרק, אבל לפני זה באמת מגיע לנו איזה מברוק ומערוף, זאת אומרת, מגיע לי על ההצטרפות שלך, ותספר, זה פעם ראשונה שאתה עושה רדיו.
כן, אני כזה מדבר בצורה איטית ונרגשת, מה שלא סיפרי לי. אבל זה חידוש בשבילי, לשדר ברדיו, וזאת הייתה הזמנה מרגשת.
אף פעם לא עשית רדיו?
לא. מאיפה אני אעשה רדיו?
לא יודע, אתה כן מסתובב בעולם התקשורת, ראינו אותך איזה פעם, פעמיים, אלף.
כן, לא רעיין, אבל עכשיו צריך להכין תכנים, לראיין. אז בשבילי זה עוד ערוץ לעסוק בנושאים שממילא את, אני וכל השותפות והשותפים שלנו עוסקים בהם.
אתה שומע רדיו? שמעת רדיו?
אני לא הקשבתי לרדיו באופן מסורתי, וגם אידיאולוגית לא הקשבתי לרדיו, כי
מה
לא...
מה זאת אומרת?
אני מגיע ממחוזות שהדברים שרציתי לשמוע לא הושמעו. אז לשמוע דברים שאחרים רוצים לשמוע, שישמעו הם, לי לא היה מה לשמוע שם.
בשום מקום, בשום...
בשום תחנת רדיו, לא... פעם, לפני איזה כמה זמן, היה שבוע הגזענות. אז הלכנו להסתובב, חבר'ה, לצלם על גזענות. אז ראינו איזה בחור צעיר מהתקופה הזאת, לא מהתקופה שאני הייתי צעיר. ואז אמרנו, לא, על הגזענות בארץ, וזה, לא, אין שום גזענות. אז אמרתי לו, מה זה גזענות? כך במוזיקה, למשל, ברדיו אתה... איזה רדיו אתה שומע שאין גזענות? הוא אומר, מה, יוטיוב?
וואלה.
אז היום אין בעיה, אבל כשאני התפתחתי, זה לא היה לנו את ה...
כאילו מבחינת מוזיקה או מבחינת תכנים?
רק מבחינת מוזיקה. תכנים לא עסיק אותי בצעירותי.
כן, כמו היום.
אבל המוזיקה הייתה גם הפוליטיקה שלי. אם לא הייתה את המוזיקה שאני חי ממנה, אז גם המקום שלי בחברה לא קיים.
טוב, אז אתה הבטחת שבתוכנית אתה הולך להביא מוזיקה, זאת אומרת, יש לנו כאן, כמובן, יש תכנים של הרדיו, אבל את המוזיקה של התוכנית אתה מביא, אז... אז ראה זאת כהתחייבות, ונתחיל משיר שאתה בחרת.
כן, אברהים טטליסס, הוא נשמע באצטדיונים בתור שיר שמוכר מהביצוע של עופר לוי. אז ניקח את המקור.
Gözlerim nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi Böyle bir aşk duydunuz mu? Ah! Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? anlatmaya yetmez sözüm. Başkasını görmez gözüm. Sanki canım sanki özüm. Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm. Başkasını görmez gözüm. Ah, sanki canım sanki özüm. Böyle bir aşk duydunuz mu?
Duydunuz mu?
Yaşıyorum, onu kendim sanıyorum. Deli miyim bilmiyorum. Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum, onu kendim sanıyorum. Deli miyim bilmiyorum. Böyle bir aşk duydunuz mu?
טוב, תודה על הפעם הראשונה שהשיר הזה נשמע ברדיו מקומי.
כן? פעם ראשונה?
נראה לי כן, הוא היה רדיו פיראטי, פיראטי גם כן מושג. רדיו עצמאי של ישראל בונדק. שהיה משמיע מוזיקה כזאת בירושלים, אבל הוא שילם על זה שנתיים מאסר, ואנחנו עכשיו נחגוג.
ולא נלך לכלא.
לא נלך, לא
נגיע, על זה. טוב, על דברים אחרים. טוב, ברק, אני לא יודעת אם אתה יודע, סתם, אני יודעת שאתה יודע, שאחד הקווים שמנחים את התוכנית הזאת, ובכלל את המקום הכי חם בגיהנום, זה התכחשות לאקטואליה ולסדר היום הרשמי. לא התכחשות למציאות חלילה, אני חושבת שאפילו להפך, אבל לדרך שבה היא מתוארת ומוצגת ולסדרי עדיפויות שהיא נמצאת, מגיעה בו בתקשורת המיינסטרים, כאילו באמת איזו אמירה של בנט או של מישהו שנזרקת יותר חשובה מדברים שאשכרה קורים.
כן, אנחנו פה למרחבים, לחלק בשדה הראייה שלא לא נראה ולא גלוי, למודרים.
אז בסיפור הגדול של שבוע שעבר, שעדיין מטפטף לתוך השבוע הזה, זה ההתפטרות של ליברמן לתפקיד שר הביטחון, ובאמת אפשר לחשוב שסיפור כל כך גדול וכל כך דרמטי ישפיע על החיים, נגיד, של האנשים שחיים בדרום. אז נמצא איתנו בר חפץ, תושב עוטף עזה, שהוא כותב על החיים בעוטף, בעיקר בפייסבוק, לפעמים גם במקום. ומנסה לשנות, והשבוע הוא כתב שני טורים, אחד מהם נגד הפסקת האש, זה היה מאוד מעניין, אבל קודם בו, בר, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
בוקר טוב.
בוקר טוב, צהריים.
צהריים.
שעות של חקלאים.
הוא חקלאי, כן, אצלו כבר ערב. אבל אתה פה, לא? אתה במרכז.
לא, לא, הייתי אתמול בערב.
זה כבר עבר.
בדרום, כן.
אז בוא תספר לנו קודם כל על היומיום הנוכחי, כשאתם לא בראש סדר היום.
אז יודע, עכשיו שקט.
באמת שקט?
כן, אף פעם לא באמת שקט כאן, כאילו, אבל שקט, כאילו, תמיד יש כאן קצת קולות של יריות, ותמיד שומעים מזלטים, ותמיד כאילו...
חבל שאתה לא רואה את הפרצוף של ברק, תמיד יש קצת יריות.
כן, ולא, וגם הפכנו להיות נורא רגישים לקולות, כאילו, ואם יש משהו, אתה יודע, כל דבר הכי קטן, כאילו, ישר מקפיץ את כולם.
כן. מעניין למה. אבל התחלת...
לא, אז אני אומר, מצד אחד שקט, וכולם עושים את עצמם כאילו הם, כאילו הכל בסדר, כי אחרת אי אפשר לתפקד בכלל, אבל אתה יודע, אני לא חושב שיש כאן מישהו שאופטימי בקשר לזה שזה יחזיק לאורך זמן.
מה זה אומר קיום כזה בכלל? איך אפשר לקרוא לזה קיום? אם אתה בראש יודע שאתה לא יודע מתי יקרה משהו, אז איך אתה מקיים שגרה תקינה בכלל? ואולם אתה קורא לזה שקט? זה הכי רועש. הלא נודע הוא הכי רועש.
טוב, הכל יחסי בחיים, אבל איך אפשר? כאילו, זאת שאלה טובה. מצד אחד מתרגלים. ומצד שני, כאילו, תראה, זה אזור שמאז צוק איתן, כבר לפני זה, אבל אני חושב שצוק איתן זה הפוסט-טראומה הגדולה של כולם פה. ומאז, אחת הסיבות שלמרות שהיה זה 3 שנים של שקט יחסי, כאילו, שכבר התחיל מההתחלה, אחת הסיבות שאנשים לא הצליחו להיפטר מזה, זה שהם היו משוכנעים שזה יקרה עוד פעם. ושאתה משוכנע שזה יקרה עוד פעם, כי אף אחד לא עושה שום דבר בשביל למנוע את זה שזה יקרה עוד פעם, אז אתה כל הזמן עסוק בזה, כאילו, מה יקרה בפעם הבאה? כן יהיו מנהרות, לא יהיו מנהרות, יהיו פצמרים, לא יהיו פצמרים, לאן נברח, כן נברח, לא נברח, כאילו, כל הדברים האלה, אנשים כל הזמן עסוקים בהם.
ומה קורה שיש אירוע כמו שהיה בשבוע שעבר, הלילה הזה של ה...
תראי, אני יכול להגיד לך עליי באופן אישי, אני ברגע שזה התחיל, כאילו שלקח לנו 30 דקות בערך להבין שזה לא יהיה נחמד, זה היה להעלות את הילדים על האוטו ולהסיע אותם לסאבים במרכז, כי בכל זאת אין שום סיבה שהם יהיו פה. ואני מודה שהפעם, בניגוד לחלק מהפעמים הקודמות, רוב האנשים כאן היו משוכנעים שזה יהיה ארוך. זאת אומרת, כבר אנשים התחילו להתארגן, כאילו בנירים, נגיד, הקיבוץ כבר התארגן על לפנות הקיבוץ, כאילו, בשדה בוקר.
לפנות הקיבוץ, מה זה אומר? לפנות הילדים?
הילדים כולם ברחו מכאן, זה, אבל לפנות הקיבוץ, הכוונה היא להתארגן, כי אם זה ליומיים, אז כל אחד בורח לסבא, לדוד או לחברים וחוזר. אם זה יותר ארוך, אז יש ממש תוכנית כאילו להתפנות באופן מסודר לשדה בוקר, להפעיל שם מערכת חינוך וכאילו כל הדברים האלה.
מה אתה חושב שאפשר לעשות בשביל להתמודד מול זה?
מה
הכוונה? מה הבעיה שאתה רואה ואיך הפתרון?
אמרת לא למנוע, לא שזה לא יחזור, ואתה בתוך איזושהי התארגנות שמנסה למנוע את הצוק איתן הבא, נכון?
אני לא יודע כמה אני עוד בעוד בתוך כל מיני התארגנויות, כי אני מודה שאני קצת התייאשתי, תראי. אני חושב שזה בשתי רמות. יש כאילו באמת הדרישה לגמרי לגיטימית של אנשים כאן שהיא משותפת באמת כאילו לשמאלנים כמוני ולגרעין התורני בסדרות שמצביע בנט, שזה הדרישה האלמנטרית של אזרחים, שהמדינה תדאג להם לשקט, כאילו, ושהדם שלהם לא פחות סמיך מהדם במקומות אחרים. אז זה דבר שמשותף לכולם. אחר כך, אם תשאלי מה צריך לעשות, אז אתה יודע, אנשים פה כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל, יש כאן אנשי ימין ויש כאן אנשי שמאל, ובסוף כל אחד יש את הפתרון שלו. אם שואלים אותי מה צריך לעשות, לטווח ארוך, כאילו, צריך להחזיר לשם בהסכם, כאילו לחזור לדבר עם הרשות הפלסטינית. בלי זה, שום דבר לא יזוז, כאילו.
אוקיי, אז אתה שמאלן, כמו שהגדרת עצמך, ואז בשבוע שעבר אתה כותב לנו טור שהוא נגד הפסקת האש. ביום שבו מוכרזת הפסקת אש, אתה בעצם יוצא נגדה. עכשיו, אני חייבת להבין, קודם כל, מפסיקים אש, זה אומר שמפסיקים לראות מעל הבית שלך, וחוץ מזה, אתה שמאלני.
אוקיי.
בלי להעלים.
כן, את יודעת, החיים קצת מורכבים. אחרת הם היום שם.
אז תסביר.
אז אני אנסה לה...
הוא רוצה את הביטחון להיות שמאלני.
לא, גם.
שמאלני שיורים עליו.
זה לא שאני מעדיף שיורים עליי. אני ניסיתי לספור כמה הפסקות אש כאלה כבר היו פה בשנים האחרונות. אין לי מספיק אצבעות בידיים וברגליים.
וגם סבבים.
כן,
של לחימה, גם אולי זה לא פתאום.
אז אני אומר, כאילו, אין לי כבר אצבעות לספור כמה הפסקות אש היו פה. ועכשיו, ההפסקת אש הזאת, זה לא שחתמו איזה הסכם. אם מחר יביאו הסכם, גם אם אני לא אוהב אותו, שיהיה ברור לי שמדינת ישראל חותמת הסכם עם מישהו בצד השני שאומר ככה וככה, ואני יודע מי מפר אותו, ואני יודע מי לא מפר אותו, אין כאן הרי כלום, יש כאן איזה הבנות בין צד שלישי לצד רביעי, שחלק מההבנות האלה זה שאם יורים עליי זה לא נורא. כאילו, זה חלק מההבנות האלה.
האמת היא שזה נכון, מבחינת המדינה, אם יורים עליך זה לא נורא.
כן, אז אני אומר, אז אני מעדיף.
זה לא שיורים פה לתל אביב.
כן, כן, ודרך אגב, היה כאן ספין מדהים של ביבי, כאילו, על כל סיפור הזה, ובסוף, עוד יוצא המבוגר האחראי שגדעון לוי וכל מיני כאלה, אומרים, הנה, ביבי מנע מלחמה. עכשיו, אתם יודעים, מבחינתי הוא לא מנע מלחמה. אני בשמונה חודשים האחרונים, הסעתי את הילדים שלי 5 פעמים צפונה. יש כאן מלחמה כל הזמן. אז כאילו, למנוע מלחמה זה למנוע ירי על גוש דן, כאילו, עכשיו, הוא כאילו המבוגר האחראי, הוא בנט וליברמן רצו מלחמה. עכשיו, הוא כבר מנהל כאן את המדיניות 10 שנים. היה לו כל הזמן שבעולם לפתור את זה.
יש איזשהו ביטוי של התנגדות של תושבי הדרום, התנגדות מעשית, לעובדה שמדינת ישראל הפכה את הדרום למגרש משחקים, לפצצות על ילדים מכל הכיוונים?
תראה, אני חושב שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, אז יותר, כאילו אנשים יותר מרגישים שדי, כל אחד... כי הפעם זה היה להשתין מהמקפצה, כאילו, אתה יודע, כולל מה שהנגבי אמר, נגיד, שדרך אגב, הוא אמר אמת לעמיתה, כאילו,
ברור.
הוא פשוט, הוא תיאר את המדיניות של ממשלת ישראל, זה לא שהוא עשה משהו, כאילו, זה לא שהוא אמר, הפעם אנשים הרגישו שמשתינים עליהם מהמקפצה, זה כאילו מה שהיה חריג, ואני חושב שגם, שהחמאס, כאילו, הוא נהיה יותר חכם עם הזמן, כאילו, והם למדו את הגבול הדק בין, כאילו, של לטרטר אותנו זה בסדר, לא משנה אם זה בירי או בבלונים האלה, וזה. אז זה ממש, זה האמצעי לחץ שלהם על ישראל. עכשיו, מה שכנראה, מה הסכם או לא הסכם, זה מה שנותנים להם, זה מה שהם ביקשו לפני שהם התחילו את כל הבלגן הזה, לפני 8 חודשים. אז היה אפשר לתת להם את זה ישר, כאילו, אני בעד.
בר, במה שכתבת, ובזה אנחנו נסיים, אתה בעצם מאשים את השמאלנים של תל אביב, את השמאלנים של המרכז, שכשהם תומכים בהפסקת אש, הם מחזקים את המדיניות של נתניהו.
לגמרי. כאילו, אני אומר, שהם תומכים בהפסקת אש בלי להציב אלטרנטיבה, ואף אחד, אני לא ראיתי אף אחד שהיה עסוק בלהציב אלטרנטיבה, להגיד, בסדר, נפסיק את הירי עכשיו, אבל אני אלך וכאילו, מישהו מהמרכז וישב מול, לא יודע, מול...
או נמשיך להתעסק בנושא הזה יום אחרי הפסקת האש.
כן.
למה, יש פעילות, יש פעילות שדורשת להפסיק את המצור על עזה, למשל, יש פעילות שדורשת להפסיק לבצע מעשים כלפי עזתים שאולי מייצרים את ה... יש דווקא פעילות, היא לא באה מדי המפלגות, נכון, אבל...
נכון, אבל היא באה בשוליים, ועכשיו הייתה קריאה ממש גדולה, כאילו, אנשים, כאילו, בכל זה, שתומכים בזה. עכשיו, אתם, אנשים שתומכים בזה ולא תרחו להביע שום הזדהות, כאילו, במה אתם תומכים בדיוק, כאילו, בזה ש... אני אומר, כאילו, זה מכיוון אחד, לא בכלל שמאלנים, אלה שאומרים שאסור שתהיה מלחמה כי חיילים עלולים להיפגע. אז זה, אתה יודע, חיילים אמורים לשמור על הילדים שלי בסופו של דבר, כמו שפעם אני הייתי בצבא ושמרתי על הילדים של אנשים אחרים. זה אמירה אחת. אמירה שנייה של, כאילו, העיקר שלא יהיה מלחמה, שלא יירו על המרכז, שלא יהרגו עזתים, שלא, אבל המצב כאן גם אצלנו וגם בעזה, רק נהיה יותר גרוע, ובסוף זה יתפוצץ אם לא יעשו משהו כדי לפתור אותו. אז סתם לדחות.
טוב, בר, אתה עוד תחזור לכאן, זאת אומרת, אני יכולה לי נגיד ביי ושיהיה שקט והכל יהיה טוב.
אם תיזום התנגדות נגד המשטר, בהקשרים האלה יש לך שותפים פה.
טוב, תודה.
יאללה, שיהיה יום טוב ושקט. ביי.
להתראות, ביי.
סיזפייר, הפסקת אש של Thurston Moore. ברק, אני הולכת להקריא משהו לא קל. ככה, התחלתי לכתוב על אונס של נשים בקונגו כשעשיתי את התואר שלי. לצורך המחקר לא יכולתי לעבוד בלי כמה אלמנטים, ובין היתר הייתי צריכה לרדת למחתרת ולפגוש נשים, לאסוף עדויות בבתי חולים, בכפרים שבהם נשים נאנסו. באותו זמן היה רדיו באוניברסיטה שבו סטודנטים היו חופשיים לדבר, ודיברתי על הסיפורים האלה, ולא הייתי היחידה, הבאנו המון עדויות. כשאספנו את כל זה ודיברנו על זה ברדיו, מישהו בממשלה כנראה הרגיש שזה תוקף אותו. הם מעדיפים שאנשים לא ידברו על הנושא. הבחור שעבדתי איתו ברדיו, לילה אחד דרגו אותו. פשוט חיסלו אותו. למחרת ישנתי בקמפוס ולא היה חשמל. הטלפון שלי לא היה טעון, ובעיר שלי אחרי 6 בערב מסוכן ללכת. אסור לצאת מהבית כי את לא יודעת מה יקרה לך בחוץ. ישנתי בקמפוס, וכשהתעוררתי ללכת הביתה, אמרו לי ששוטרים באו בשבע או שבע וחצי לבית של דודה שלי, שבו גרתי, ואנסו אחת מהדודניות שלי. היא קטנה ממני בשנתיים. הסיפור הזה הוא בעצם הפתיח של רעיון שעשיתי בתחילת השבוע עם ג'ולי וביווה מקונגו, שחיה בישראל.
סיפור קשה מאוד.
כן, אתה רוצה לספר, אנחנו מעלים אותה על הקו, אבל בינתיים קצת על, על המצב של הקהילה הקונגולזית הקטנטנה בישראל.
טוב, אנחנו מכירים הרי את העמדה של המדינה באופן כללי לגבי פליטים.
מבקשי מקלט, פליטים.
מבקשי מקלט, כן. העמדה היא חצי עצימת עין, ואיפה שאפשר להיפטר מהבעיה בדרך לא פורמלית, מהבעיה במרכאות בעיה. זאת זכות גדולה לשמש בית לפליט. רואים בזה איזושהי בעיה.
אז זהו, מבחינת שר הפנים, הזכות הגדולה הזאת הגיעה למיצוי, והוא החליט שהקהילה הקונגולזית, שזו קהילה שהייתה לה מטריית הגנה בגלל בקונגו, תכף אני רוצה כבר שנעלה את ג'ולי, נגיד במילה, אבל יש כבר המון שנים מלחמה, אחת המלחמות הקשות בעולם, ונחשבת למלחמה הכי קשה באפריקה, עם 5 מיליון קורבנות, הרוגים, ובעצם הקונגולזים נמלטו ממנה, הגיעה לארץ קהילה קטנטנה של בין 400 ל-600 איש, קשה להעריך, קיבלו מטריית הגנה כללית, ועכשיו התפרסם בעיתון הארץ, לי ירון פרסמה את זה, ששר הפנים החליט לשלול מהם את ההגנה הזאת, ובעצם להחזיר אותם.
400 איש, גם כן.
כן, רק על המאמץ, על לשלול הגנה מ-400 איש. ג'ולי?
Yes.
Hi, good morning.
Good morning.
How are you?
I'm fine, thank you.
You're at work right now?
Yeah, I'm at work.
Good, so... I just read like part of our interview. רגע, אני רק אומרת, one second please, אני אתרגם איכשהו ככה תוך כדי, אנחנו נדבר אמנם אנגלית פשוטה, אבל אני אתרגם למי שמקשיב, כי אין חובת ידיעת אנגלית למאזינים שלנו. And I wanted to ask you first, why did you decide in such a dangerous situation as you used to live in Congo, to make a research about this issue of women who were raped as part of the war there?
Why I chose the subject?
Mm-hmm.
Because it was really a very painful story. It was like every day, every week, we was like hearing about the rape, this is like, it was like too much. Someone must talk about it.
One second, Julie, I would just want to translate it. שאלתי אותה למה החליטה לעסוק דווקא בנושא הכל כך קשה הזה ובמקום שבו זה קורה בקונגו, והיא אומרת אי אפשר להתעלם מזה, זה משהו שקורה כל שבוע, כל שבוע אתם שומעים על מקרים כאלה. Yes, Julie, please go on.
And the second thing would just push me to do it, because when I was finishing my life here in the high school, I did an internship in an NGO who was taking care of those soldiers, the kids, because in Congo, in the army, we have more that adolescent kids. We don't have adults in the army. And when I was doing my internship there, I used to talk with those kids. Soldiers, and the way they were talking about rapping like nothing, like rapping like you know, it's something normal for them, and that one.
How old were those young soldiers?
Those kids were like 12, 13, 16, those teenagers.
So, and they were already after serving in the army.
Yes. Okay. Now that organization was taking care now of those kids. They tried to give them again a chance to be in the society.
Just hold on for one second. I just want to translate it. שהובילה אותה להתחיל לראי נשים, זה שהיא עשתה מין התמחות או סטאז' כזה בארגון שניסה להציל ילדים שהיו חיילים בצבא, והם סיפרו בעצמם על מעשי אונס שהם עשו, והיא אומרת, והם תיארו את זה, ילדים בני 12-14, כאילו זה הדבר הכי נורמלי בעולם, וזה חלק מהחיים שלהם. So, Julie, do you know how many women that were raped as a part of the war you interviewed?
The part of the world, how many women those kids helped?
You talked to, no, you. How many women you
how
met?
How many I talked to? Mm-hmm. A lot, more than 100, because when you go to the center where they are living, you see that you look like it's a small town. There are many, many, many women there.
And very difficult stories that you heard.
Yeah, it's a very difficult story.
I guess it was also quite traumatic for you also to hear those stories, you know.
Yeah, because it's in my town, is in my region, is not like I can stay just like that, because I study sociology and I must have some subjects to talk about. I can't just stay like talking about the I don't know what, and we have such terrible stuff who's happening in my region without talking. If I don't do it, who can do it?
Yeah. טוב, אז yeah. היא מספרת, one second, אז היא מספרת שהיא ראינה יותר ממאה אנשים, בדעתי, כשדיברנו, המספרים היו גם גדולים בהרבה, ושזה באמת סיפורים מאוד קשים, ואני בשלה, אני יכולה לשאול אותה ולפגש ממנה לתאר קצת יותר, אבל ברק, אני אבטר לנו ולמאזינים, כי הסיפורים שאני שמעתי ממנה היו באמת, שאני שאלתי אותה, mm-hmm. עד כמה טראומטי מבחינתה זה היה לשמוע את הדברים, אני יכולה להגיד עד כמה טראומטי מבחינתי היה לשמוע את מה שהיא סיפרה שהיא שמעה.
אני מבקשת פה בארץ, לא מקלט.
And did you get an asylum in Israel when you came here? No, just one second before. So why did you decide to leave while you were studying there? Yeah, and doing this research and had a future there.
Yeah. Okay. About soldiers, it was when I was finished my high school, mm-hmm. and after 3 years when I was in third degree in sociology, I decided to talk about social violence on women, on the how they behave, how people see them in the society. Mm-hmm. Now after that, when I was supposed to go really to have some elements to go to look for some to talk with them. To talk with them, I was going with one of my old friends. It was a journalist. He passed away. Mm-hmm. He passed away 2 months before I came here.
Okay. It's difficult to tell it. Okay. בדיוק רציתי להגיד ברק בהתחלה של השיחה שכשדיברתי עם ג'ולי באחד הלילות הייתי בדירה שלה בחולון השבוע וזה היה באמת רעיון מאוד קשה שעכשיו היא יצרה כי היא בוכה והיא פשוט בכתה מתחילתו ועד סופו והעניין זה שהיא באמת אמרה לי שהיא לא דיברה על הסיפור שלה מאז שהיא הגיעה לארץ זאת אומרת מאז שהיא סיפרה את זה בלשכה של משרד הפנים ועד עכשיו היא לא דיברה, ואז היא דיברה איתי, ולמחרת היא עמדה לפני קהל באירוע למניעת הגירוש של הקהילה הקונגולזית, ופעם ראשונה סיפרה את הסיפור שלה באולם שהבנתי שהיה מפוצץ יותר מ-100 איש. ג'ולי, I just told Barak that how difficult it was for you to tell your story already twice this week, so I guess it's the same now.
So after when they killed that's my old friend, it was a journalist, they killed him one night.
Okay, הרגו את החבר של העיתונאי שאיתו היא הנחתה, היא סיפרה את הסיפור הזה, yes?
Yeah, after I was like, yes, we forgot about it, and I continued to work on my budget. And one day, just like this, I slept in the campus because in my region, in my place, in Congo in general, there's time you can't go outside, like around 6, but in my family, around 6 was supposed to, everybody must be in the house because it's not safe to be outside mm-hmm. around 6:37 because everything can happen.
כן.
You are not safe. That day, I have a lot of work and I sleep in the company, so I didn't go back home. And like in Congo, we don't have electricity every day. My battery was low. I didn't have battery. I couldn't even call to know what, whatever. They know that sometimes if I'm not coming, if I have a lot of work, I can sleep in the campus. The day after, when I go back home, when I have home, I hear that we had some attack in the night around 7:30, something like that. The soldiers come inside and they rap one of my cousin. She's 2 years older than me. No, I'm 2 years older than her. Yeah.
And Julie, this is the thing that caused your decision to decision to leave, to escape Congo?
Not that time, I was like, okay, I'll manage, I'll continue to fight on it because I start already, I must finish. And again, after a few weeks, we had an attack. That day I was in the house. We had an attack. We had like, around the same time, 7:30, we hear like someone was knocking in the door. Because I want to tell you something too. We had like, every family knows that if you have someone looking in the door, like around 7:30, nobody can open because sometimes soldiers can use maybe a neighbor. If they see you outside, they can use it to go and lock in the neighbor house.
Mm-hmm.
So you can open to your neighbor and they can just have a getaway.
Okay,
to
as once, after a few weeks, there was after כמה שבועות הייתה עוד מתקפה על הבית. Okay, please go on, Julie.
Yeah. So they can have when we see that you know, it's someone you know him in the door can open for him, and so if you know it's not, he can be alone or he can maybe they use him just to push you to open the door. But that day, someone who locked in the door was in the living room. But when we tried to just to move the curtain from the door, we noticed that the soldiers.
Okay.
We
אז החיילים הגיעו שוב לבית. Okay, please go on.
We go out of the living room and we go in the room.
Okay, and Julie, let's we need to really to finish in a few minutes, so I really want to know, you came to Israel, you asked for asylum here, you got it.
Yeah. Mm-hmm.
But now it's been taken from you.
Sorry?
What happened now? Why did you have this big event?
Okay, right now, they say that we must go back home because Congo is safe now.
זאת אומרת, הם אומרים שקונגו יישוב בטוחה. Is it true?
No, it's not true. This continues until today. All the stuff continues. Never changed. Nothing changed.
You know it. Same. How do you know it?
You know, if you go to Facebook right now,
mm-hmm,
you can find everything. If you go on Google, you can find everything. I have some friends, I have some family.
Mm-hmm.
You know, everything now, you don't need this to, I don't know, to search whatever. Just those places you can go and search and can have all the information possible.
Mm-hmm.
Sometimes when you go on Facebook, you find that people put pictures, people that was like killed, all those people who just want to talk, want to say aloud what every people doesn't want to say. Mm-hmm. They don't give you chance to live.
Yeah. And you have 2 kids here?
Yes, I have 2 kids, yeah.
Yeah. Okay, so thank you, Julie, for talking to us. And the next song is for you, if you can stay for 1 second and you can hear it. טוב, קשה לתרגם חזרה את כל זה, אני מקווה שזה היה ברור, אבל
מקווה שמשרד הפנים יבדוק את הבקשות האלה וייתן מקום של כבוד למצוקה של אנשים בעולם הזה שמתארחים אצלנו, ולא יחפש כל הזמן איך לתאר את המרחב במרכאות כפולות ומכופלות.
כן.
מי שזקוק להגנה יהיה פה איתנו.
טוב, אז אנחנו מקדישים לג'ולי ולמאות הקונגולזים הבודדים שבישראל ושאיבדו עכשיו את ההגנה שלהם, שיר מחאה, קונגולזי של ראפר משם, שמופנה נגד המשטר ונגד הנשיא ונגד המלחמה הנוראית הזאת.
Même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi, je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Moi, nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal devant la loi.
Il est temps. Que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent.
Yeah, aussi molié paix coquille, et comité en motique à pouvoir. Constitution si elle l'embi, ce qu'est Zara qui moutou, mais si elle lobby. Toute autorité vient des dieux, mais Abido n'a monnaie aussi n'a guégué. Cogneur ce bozo baby ça. Capital et community village. Foulou, Solo, Ngungi, Moulili, Kinshasa y'a pas ma bozo kokate. Co-dirigé Congo n'est pas coco. Ma gouvernement ils ont changé. Mais pourquoi vie à peuple ils ont changé t'es. Politicien médiocre, politicien irresponsable. Troisième mandat, Ezana Ngote, Bako Sayote. Monsieur le président, Denge bakosaka mobutu. Bangonde bakosaka mobutu. Babomisa mobutu. Bangonde babomisa mobutu. Bozo wela kaka pouvoir. Mes budget à Congo et ça y a Sony. Dollar c'est comme mata. Salaire à fonctionnaire zangi valeur. Tozo vivre na un dollar. Bayaya bazo vivre na malewa. Maya pompe netia liboulou. Y'a un moment à facture et qu'il y a un wapi. Cinq chantiers inachevés. Mamboula mouké, inondation. Trop de koulou na de chiege. Nous sera na pona kozan a moussala. Roulage à koma mendiant. Soda a zosé na mongo na ba. Na Congo n'y a so cop. Polia na Congo il faut cop. Député médiocre. Vacances parlementaires à Kei Poto. Ministre médiocre. Ozo ça la vidéo à Moutakala. République démocratique. Mais pourquoi vous nous coupez la connexion? Troïka macroéconomique. Papa, mais wapi année à social. Bomba bomba mabe. Biso touba na kolo lupangu. Na lobby na vérité. Soki na kosi bota la Molière. Na lobby na vérité. Soki na kosi botou na peuple. Na lobby kaka vérité. Papa, est-ce qu'on va...
אתם מאזינים למקום הכי חם, הכי חם בקצה, בקצה.
אז כותרת גדולה בעיתון הארץ אתמול של רויטל חובל המצוינת מספרת שבגץ הפך פסיקה תקדימית וקבע אישה שבגדה אינה זכאית למחצית מבית המשפחה. עכשיו אנחנו נדבר על זה תכף, אתה ודני גוטווין, פרופסור דני גוטווין, על כל הנושא והמשמעות של הפסיקה. אני רוצה להתעכב על דבר אחד, אישה שבגדה בכותרת בעיתון הארץ, בלי מרכאות, בגדה, לא יודע מה זה בגדה במדינה, אלי כהן, בגדה בבעלה, אני לא מבינה את המונח הזה בכלל, לא מבינה מה זה אומר, איך אנחנו, מה, זה יש כזה?
אנחנו מצפים מהעיתון הארץ שהוא מתקדם.
בגידה בספר החוקים, אתה משפטן, ברק, בשביל זה הבאנו אותך לפה, מה זה בגידה?
לא, אני לא מבין מה זה, כן, אני גם לא מבין את המושג הזה, בגידה בכלל בזוגיות.
גם במדינה,
במדינה בטוח שלו.
כן.
לא הייתה שום התחייבות.
מה זה, הפרת אמונים, קבלת שוחד, איפה, על איזה סעיף זה נופל?
אין רכוש, ואז אתה... פגעת ברכוש שלי בזה שנתת למישהו אחר.
איזה נזיקים באמת.
ליהנות מהסחורה, אני לא יודע מה זה... טוב. כן, אז המחאה שלך...
אז אם אתם חייבים בגדה, אז לפחות איזה מרחאה, שתיים. דני? דני גוטווין?
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, דני. מה שלומך?
חי בינתיים.
תמשיך ככה.
זה יעבור, אל תדאג.
אני יודע. לכם מציין.
שתי גישות לחיים.
ברוך השם, זה עובר.
כן. דני, אז אתה העלית אתמול ציוץ שאומר, רגע, אני אלך לציוץ, או שאתה תגיד
מה... שעוסק במגמה, בהפנמה
של השמרנות, הילד שקדית ורוח כן. מפקד שהיא...
מה שבעצם הפסק דין הזה, שמאשרר את הבית דין הרבני, הוא מערכת המשפט שמסתגלת לרוח המפקד של הילד שקד.
כן, צריך להגיד שאני צירפתי את הפסק דין בעניין אותם סוגיית רכוש באותם בני זוג לפסיקה של בית הדין לעבודה שהורה למרצים במכללת רופין לשוב לעבודה. כן,
אבל בוא נעסוק רגע בסיפור של הבג"ץ. אני מניח שאת פסק הדין אתה קראת?
קראתי את הדיווחים עליו.
לא, את פסק הדין לא קראת.
לא, קראתי את הדיווחים עליו.
הבנתי. אתה יודע שאדם שמגיע עם רכוש לפני שהוא ניסה, נאמר ירש, אז הרכוש הזה לא הופך להיות רכוש משותף?
כן, תראה, בוא נגיד ככה, רויטל חובל הסבירה היטב את ההסתייגויות ומה קורה עם הרכוש הזה, הוא משותף לאורך שנים וכדומה, ואני חושב שהנושא הזה בורר היטב כדבר.
אבל זה לא דין דתי, זה דין חילוני.
לא, בוא נגיד את זה ככה. הדין החילוני, מה שעשה, שהוא הפריד בצורה מאוד ברורה בין עניינים של חיי אישות, חיי מין, לבין הסוגיות הרכוש, בין הגירושים הדתי שנמורים להיפסק על פי הדין ההלכתי, לבין סוגיות הרכוש שאמורות הפסיקה בהם אמורה להיות על פי הדין האזרחי. ההפרדה הזאת היא הפרדה מהותית, ומה שעושה פסק הדין הנוכחי הוא מבטל
את ההפרדה. איך? תסביר לי. אני קראתי את פסק הדין.
בסדר, בוא נגיד לך איך.
אז תסביר לי.
אני אסביר לך איך הביטול הוא בצורה מאוד פשוטה, באותו המונח בגידה, כן? Okay. יש לו, כמובן שההבנות של בית הדין לגביו, של בית הדין הרבני לגביו, הן הבנות של לקוחות מתוך העולם הדתי.
מה איך אתה יכול להסביר לי?
במובן של חיוב של בני זוג לקיים את הקשר המשפחתי ואישה...
לא, אבל על פסק הדין איך זה משפיע?
רגע, על פסק הדין משום שהפסיקה, משום שהדיינים לקחו את העולם הערכי הדתי שלהם.
תראה, אתה יודע למשל שבית הדין האזורי, לא בית הדין הרבני הגדול.
כן, אני יודע, ברק, בוא.
לא, בית הדין האזורי קבע אחרת.
נכון.
זאת אומרת שזה לא עניין דתי.
לא, זה עניין בהחלט. לא, אני חושב שאתה מפספס פה עניין קריטי.
אז תסביר לי.
אני אסביר.
רגע, נניח שאני מגיע עם רכוש, אישה מגיעה עם רכוש לנישואים.
בוא.
למה הדין האזרחי החילוני מפלה ולא אומר שזה של שניהם?
תקשיב, בוא אני אסביר לך. אני חושב שאתה מפספס פה עניין מרכזי.
כן.
ואי הבנה מהותית.
שמה?
של ההפרדה בין הדין ההלכתי לדין האזרחי. יש לדין ההלכתי מערכת נורמות.
כן.
הדין ההלכתי עומד על הגדרות שונות, שמקורן בהלכה, וכך זה בסדר גמור, מנקודת ראותו. מאחר ובמדינת ישראל, באופן של הערכתי הוא לא תקין, חיי האישות וכל הדין כנישואים וכו', מנוהלים
זה...
לבתי רבניים. כן, וזו העמדה. עכשיו, זאת עמדה שאני מניח שציבור רחב שותף לה. עכשיו, נקבע העניין הזה כפי שנקבע בחוק וכך הוא. לאורך שנים...
מי קבע את זה ככה בחוק? הדתיים?
מה זה הדתיים?
הדת. הרי המשפטי הוא משטר חילוני, הוא לא משטר הלכתי.
תקשיב רק, תן רגע, אתה מבלבל פה, אתה עושה פה סלט די גדול של דברים. תקשיב, מדינת ישראל בתוקף היותה מדינה חילונית, הפכה את הגורם הדתי לגורם בעל האחריות ובעל המרות העליונה בתחום חיי האישות של בני הדתות השונות, בין אם מדובר על יהודים.
למה? למה הם עשו את זה?
למה הם עשו את זה? כי זו הייתה השקפתם.
הציונות עשתה את זה.
עזבת הציונות, מה זה קשור לציונות?
למה? זה מראשית הדרך. זה בן גוריון, הוא השתלט על חיי הדת.
רק, תן לי לדבר. אתה בורח מן העניין. אתה רוצה שעכשיו נתחיל לעשות דיון על ההיסטוריה של המשפט הישראלי? סבבה. אתה רוצה לדבר על פסק הדין? בוא נדבר על פסק הדין ומה הוא עושה.
כן.
מה קשור הציונות לכך?
קשור, מכיוון שאם אתה מקים בית דין רבני, ואתה אומר, אני אחראי על זה.
תקשיב, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
למה?
העניין,
בוא נאמר, אני בתור נטורי קרתא נגיד. אני אומר הפרדת דת ממדינה.
אבל מה נטורי קרתא? תקשיב, התנועה הציונית היא תנועה חילונית שחתרה להפריד את הדת ממדינה.
והקימה בתי דין רבניים.
אבל תגיד, אתה רוצה שעכשיו נדבר על ההיסטוריה הזאת שנדמה לי שאתה לא מעודכן בעד הסוף. או שאתה רוצה שנדבר על פסק הדין. תחליט על מה אתה רוצה שנדבר. אתה רוצה שנדבר על ההיסטוריה.
אני רוצה להבין. דני, אני רוצה להבין בתור שאלה. הרי למשל, היכולת להתערב בפסקי דין זה כלל שקבוע בדין חילוני בבגץ.
נכון.
למשל, הלכת השיתוף שנוגעת לחלוקת הרכוש זה דין חילוני. האם הייתה כוונה לשתף ברכוש זה דין חילוני. לא היה שום, אין שום מילה בפסק הדין שלפי מסכת בבא, רבא, שמה, כמה.
למה אתה מזלזל?
אני לא מזלזל, אני אומר לך, אני קראתי את פסק הדין. אין שם מילה, אין מילה בפסק הדין. שנייה, דני, סליחה. אין מילה בפסק הדין שאומרת שלפי עשות רצון השם, אנחנו קובעים את הפסק הדין הזה. וזאת, לצערי, הטעיה. זאת הטעיה, מכיוון שאין פה שום מרכיב דתי. יש פה מרכיב...
מי שמחולל כאן הטעיה, והטעיה די מקוממת, זה אתה.
בבקשה, תחכים אותי.
אני אסביר לך, תקשיב.
לא, גם יש עוד משהו משעשע, כאילו בגץ זה מופע זיקוקים של זכויות אדם.
אל תגיד, מה אנחנו עוסקים במופע... תקשיב, אני חושב בדיוק הפוך, אתה לא רוצה לדבר על בגץ, אתה רוצה פה להתחיל לדון בדיון שלם על עסקי הציונות והדת וזה, שאתה עושה מהם סלט חד שלם, אני חייב להגיד, ואם אתה רוצה לברר את זה, יש לברר את זה, אבל זו סוגיה נפרדת. אתה לא מגיע לעניין העיקרי.
מה העניין העיקרי?
ואתה מחפה על העניין העיקרי.
לא, אני בעד להפריד את הדת מהמדינה בכלל.
תן לי לדבר.
אני בכלל בעד להפריד את הדת
מהמדינה. אתה מוכן לתת לומר משהו, או שאתה, זה יהיה מונולוג ומתמשך.
לא, אני רוצה לשמוע אותך.
יפה. אז מאחר והגענו למסקנה שמותר לי לדבר, אז תקשיב ותקשיב טוב.
כן.
איילת שקד מחוללת בבית המשפט העליון מהפכה שמרנית, לאומנית.
ציונית.
עכשיו...
גזענית ציונית.
תקשיב, אתה רוצה לתקוע כל פעם את המילה ציונית?
לא, אני מסכים איתך.
תקשיב, בוא נגיד ברק. אני חושב שיש בינינו פערים גדולים בהבנת המציאות, אז אולי תיתן לי להסביר את המציאות כפי שאני מבין אותה. ואחרי זה, אתה יודע, אתה יושב שם שעה שלמה, תאמר את כל מה שיש לך לומר. בסדר? בוא נעשה עסק כזה.
רגע, דני, אני רק אגיד, קודם כל ברק לא יושב כאן ואומר כל מה שבא לו לומר שערי, אין לנו היום עוד זה, ואני חושבת שמה שהוא מנסה להגיד, סליחה שזה, אני גם ככה, גם עוד מעט לצערי נצטרך לסיים, למרות שזה מרתק. אני חושבת שמה שהוא נסה להגיד זה שיש איזה שהן תגובות אוטומטיות, אם יותר לי לעשות נטרשנות, תגובות אוטומטיות, ושכל, ושהן לא תמיד לעניין, הוא יגיד את זה, נגיד שזה בעניין של הילד שקד, אפשר לשאול את השאלה אם זה לא קורה, נגיד גם בנושא של משרד התרבות של מירי רגב.
סליחה, אני אגיד יותר מזה. אני יכול, סליחה דני, אני גם יותר מזה אני אומר, אני גם לא מבין איך בן אדם אחראי מביע את הדעה שלו ואומר שהוא לא קרא את פסק הדין.
אז בוא ניתן לדני לענות.
כשבאני אצליחה איך בתור בן אדם אחראי אני אומרת.
בבקשה.
אני בא מעולם שבו אני לא מתיימר לקרוא, אני מדבר על המהפכה הצרפתית בלי שהייתי בה, אני קורא מה כותבים אנשים שמבינים על העניין. אני קורא על בית המשפט, אני קורא פרשנים, זה התפקיד שלהם. הרעיון, מה שאתה אומר כרגע, אתה מנסה לסתום פיות. כי אתה מניח, ההערה האחרונה שלך היא הערה קלאסית של סתימת פיות, כאילו כל מי שלא קרא את פסק הדין לא יכול להביע דעה על מה מגמתו. זה סתימת פיות בשירות איזה סדר יום שאפשר לתאר אותו. כן. ואני מוכן לתאר אותו. עכשיו גם העניין, מה זה אוטומטי? שום דבר כאן לא אוטומטי. אלא יש פה ניסיון לראות מגמה, והמגמה היא שבית המשפט, בהרכב הנוכחי שלו, והרכב השופטי, יש הרכב שופטים שנתן את פסק הדין בעליון, והרכב הזה מבטא מגמה שבית המשפט הולך אליה. והמגמה שבית המשפט הולך אליה היא מגמה שמרנית שמעוניינת להפוך את המגמה של הפרדה בין דת ומדינה. היא מעוניינת לערב ביניהם.
כן, אנחנו עלולים, סליחה, בטח.
אפשר לסיים, יפה. עכשיו, אם היא מעוניינת לערב ביניהם בשירות של מגמה, שיש לה הקשרים, שהם הקשרים כלכליים חברתיים, שמשום של העניין הזה קשור קשר הדוק למגמות הנאו-ליברליות הקיצוניות של שקד, והוא קשור קשר הדוק למגמת ההתנחלות שלה, וכל הדבר הזה, את זה צריך להבין.
ברק, עם הטענה הזאת, אתה מסכים הטענה הבסיסית הזאת?
אני פשוט מבין שהטענה היא שהסתיים העידן שבו אהרון ברק הפציץ את כולנו בכל טוב הארץ, והיה כל כך פיזר פה. דני, אני הקשבתי לך.
רגע, אני לצערי, אני הולכת ממש עוד חצי דקה לעצור.
רגע, אני רק אומר דבר אחד, א', מבחינה משפטית זה שגוי לחלוטין, כי זה צריך לקרוא את פסק הדין ולהבין קצת במשפט. דבר שני, אני לא חסיד של הילד שקד.
שום דבר ממה שאתה אומר, אין בו שום
דבר. רגע, אבל למה אתה מפריע לי להגיד מילה? אז תן לי לומר מילה, בבקשה.
בית המשפט פסק וזו זכותו לשפוט, אף אחד לא מערער על זכותו לשפוט. אבל אפשר להעריך את משהו.
כן.
אתה מבלבל כל הזמן.
לא, בסדר, אני רק רוצה...
חברים, אנחנו ממש מגיעים לסוף התוכנית. אנחנו... איך אומרים אצלנו? אני רוצה מכל אחד מכם טור על הנושא הזה עד מחר בבוקר. אנחנו נמשיך לדבר על זה. אני חושבת שיש כאן... פעם הבאה אנחנו פשוט נעשה את שיחה מהסוג הזה. בתחילת התוכנית, ובאמת נוכל לתת יותר מרווח. דני, הרבה
דני.
תודה.
המשך יום טוב.
יום טוב.
הגענו לפינת האיבנטים, לרגע שכולם ציפו לו במשך חודשים. אז ככה, איבנטים זה הפגנות, אירועים, כל מה שקורה בשבוע הקרוב בחוץ, בארץ, ואנחנו מפצירים בכם לשלוח לנו אירועים כל שבוע, ואנחנו נקריא אותם, ותוכלו לבחור אם ללכת להפגנה או עצרת. למשל, הערב מתמזמזים מול הכנסת או בכל פינת רחוב, בעקבות סיפור שהאמת שאנחנו חשפנו לפני כשבוע, עבודה שהורדה בדרום תל אביב של שני גברים מתנשקים במשך 60 ומשהו דקות, אז היום הולכים להפגין בהתמזמזות מול הכנסת. הפרטים באיבנט, ברק, יש לנו המון 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 אירועים של נשים.
נו כן, נשים.
אז יום חמישי מחר, מה יש לנו?
סימפוזיון, מה קרה כשהתלוננתי באולם רוזנברג באוניברסיטת תל אביב בין השעות 5-8 לרגל יום המאבק באלימות כלפי נשים שיחול ביום א', ומיד נשמע מה יש ביום עצמו.
אוקיי, אז משבע עד עשר באותו יום, שזה מחר, יום חמישי, אל שירר מדברת עם קהל ומקרינה את סרטה הבאמת בלתי נשכח, כביסה מלוכלכת, על תקיפה שהיא עברה בידי אביה בילדותה וכל מה שקרה לאחר מכך. זה יקרה בבית ויצו, קינג ג'ורג' 35 בתל אביב. ב-24 בחודש היא מגיעה עם הסרט לכפר סבא, לראות של 69, ככה שאפשר לראות את זה גם בהקרנות מחוץ למרכז תל אביב.
רוצים דם באותן שעות ממש, כלומר 8:30 בערב, בבת ים, מופע מחול פמיניסטי במרכז לכוריאוגרפיה, שהוקם במחסן שהיה בסיס צבאי, על ידי ענה דניאלי.
ענה דניאלי, כוריאוגרפית, רקדנית.
לא מעט ממנו בהשראת ציורי וגינות, לא נסביר יותר מזה, תמצאו דרך לעבור ממש ממש מהר מתל אביב לבת ים.
כי זה יש מלא אירועים בתל אביב, ואז המופע מחול בבת ים. עדיין ב-22 בחודש, עם פתיחת התערוכה לביאות של נשות הדיור הציבורי, שצילמה קרמן אל מקייס עמוס הנהדרת, ויזמה והפיקה, שבע נשים אמיצות, נשות דיור ציבורי, נחשפות בפנינו ברגעים של הטרדה, השפלה וניצול.
ריקי כהן בן לולו
ביניהם. נכון, גם ריקי שם. וזה קורה בבית אחותי, מטלון בתל אביב, מ7:30, כניסה חופשית, אפשר להגיע גם בהמשך.
עדיין באותו הערב, הפעם כנס כיבוש העבודה, לקראת פרסום דוח חדש של קו לעובד, על העסקת פלסטינים בישראל, באולם קרן רוזה לוקסמבורג.
טוב, נראה לי אנחנו נפסיק להקריא את כל הפרטים, לכו לאיבנט, תמצאו, אירוע של קו לעובד נראה מדהים. עכשיו ברק,
איך אתה בסריגה? אין לנו זמן לענות. מסריגה אחת, שתיים, עין ימין, עין שמאל. מרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, יחד עם קולקטיב קוצ'ינטה, מרכז תעסוקה לנשים אפריקאיות מבקשות מקלט המהממות שעושות הסלים הכי יפים בעולם, הולכים לסרוק כובעים ורודים כסמל למחאה נגד אלימות כלפי נשים, כי מתחיל בעצם עכשיו זה שבוע המחאה נגד אלימות כלפי נשים. יחבשו את הכובעים, יחבשו בצעדה לציון יום המאבק הבינלאומי, שיהיה ביום ראשון ובמוצאי שבת בירושלים, מיד דבר על זה, וסורגים יחד ברביעי, חמישי ושישי בסדרות הר ציון 4 בתל אביב, תתעדכנו על השעות והמקום, אבל צריך לדעת לסרוג שבאים לשם.
ב-24 במוצאי שבת עצרת המרכזת נגד אלימות כלפי נשים בירושלים, 7:30, יהיו עדכונים לגבי המסלול, שזה מסר שתמיד עושה לי ממש לא נעים לקרוא אותו, תחושת איום כזו.
כן, כאילו, למה אי אפשר לדעת מראש מהמסלול? ואיך אומרים אצלנו, לכל מוצאי שבת יש עוד מוצאי שבת? מוצאי שבת הקרוב זה חגת השנתיים, זאת אומרת, זה 105 הפגנות נגד שחיתות שלטונית, יכול להיות שהיית בהפגנה או שתיים בנושא הזה בחיים, אלף. בעיר שהיא עכשיו הייתה עם המושבות, היום היא הבית של היועץ המשפטי לממשלה, מרכז להפגנות נגדו, ידברו פרופסור אירון זליחה ועוד. וביום ראשון הקרוב, ב-25 בחודש, יש את העצרת המרכזית בתל אביב, נגד אלימות כלפי נשים.
מי מנחה את העצרת?
ואני מנחה אותה, אז תבואו, זה התחיל בכיכר רבין, ואני חושבת שאני ב-8:30 בכיכר של הסינמטק.
ב-29 לנובמבר, נזכיר את זה גם בתוכנית הבאה, מכירת אומנות עבור עמותות של
עמותת
לא עומדות מנגד, שמסייעת לנשים במעגל הזנות.
נדבר על הפרטים בתוכנית הבאה, ודבר אחרון, 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 בעוד שבוע ויום, זה ביום שישי, ביום שישי הבא, כנס עיתונות עצמאית, טוב, נדבר עליו פעם זה, פעם הבאה, ושוב, אנחנו ממש ממש מבקשים לפנות אלינו עם הפגנות ואירועים, וזהו להיום.
תודה רבה, היה ממש כיף.
אתה נהנה?
מאוד אני נהנה, אני נראה לי אני אבוא עוד פעם, שבוע הבא.
אז יופי, אז נפגש כאן בשבוע הבא, רביעי ב-11. אתם תספרו לנו על דברים שקורים ותעדכנו אותנו, ואנחנו כאן, ואנחנו נגיד תודה רבה לכם ולכם שהזנתם. בקרוב מאוד התוכנית תחכה לכם באתר הקצה ובאפליקציה של הקצה ובאתר המקום הכי חם בגיהנום. תחפשו אותנו בגוגל, תעקבו אחרינו כל השבוע. ועכשיו נגיד תודה למי שעזרו לשידור הזה לקרות, לעומר סנש, אורי קדישאי, מכללת BPM, ספיר כהן, חורכה כהן, ניר לימור, תודה לצוות המקום הכי חם בגיהנום, באוויר, בים וביבשה, הפיק אותנו דרור זמיר, בהופעת אורח קואמי, אסור לנו להגיד, אז לא אמרנו, וברכות לרדיו הקצה, על האיחוד עם כל הקמפוס, איך אומרים, הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו, לעשות לנו שמח בלב, שיהיה אחלה סוף שבוע.
עד כאן, המקום הכי חם בקצה.